אנחנו היום בפרק של כדור הכתום, אני אור עמית, מצטרף על היום טל קינן לדבר על השבוע הראשון של הפלייאוף, על המשחקים שכבר היו. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לדבר איתכם רגע על ספר סיכום העונה של סגיב רפאל ושלי. כרגיל, בשנים האחרונות אנחנו מסכמים את העונה. הספר אמור לצאת הפעם בסמוך מאוד לסיום הפלייאוף. אנחנו נמצאים בערך בשליש מהדרך של הקמפיין, שליש גם מבחינת זמן, גם מבחינת היעד. עדיין יש לנו עותקים שהם מוזלים ואנחנו מוכרים אותם ב-75 שקלים. לאחר מכן המחיר יעלה ל-85 ובסוף הקמפיין המחיר יעלה ל-100 שקלים לספר. כדאי לכם, יש עוד כל מיני אפשרויות מעניינות לתמורות בעמוד ההדסטארט שלנו. זהו, עכשיו אנחנו יכולים לעבור לתחילת הפלייאוף. מצטרף אליי כאמור טל קינן, אני שכדור הכתום, אוהד הלייקרס. שלום טל.
בוקר טוב אור, אהלן, מה העניינים? אני בסדר סך הכל.
כן, זה שילוב של עונת האלרגיות ועונת הפלייאוף, ולכן אם אנחנו נשמעים עייפים, אנחנו מתנצלים מראש. בואו נתחיל אבל עם רגע השבוע שלך.
אז רגע השבוע שלי הוא רגע גדול שתופס אותי קצת בצד שהייתי שמח לא לחוות את הרגע הזה. וזה סל הניצחון האדיר של ג'מאל מרי, אחרי ש... הנגץ כבר היו בפיגור 20 ובפיגור 10 בתחילת הרבע האחרון. לאט לאט הנגץ נגסו ביתרון של הלייקרס, וזה התנקז לכך שלברון החטיש שלשה פנויה ב-17 שניות לסיום, ובהתקפה האחרונה מארי פשוט קלה על אלטוני דייוויס על הבאזר אחרי משחק באמת רע מאוד של, כאילו של הקנדי, כן. אבל בסוף מה שהזכרו לו זה את הסל ניצחון המשוגע הזה.
זה היה סיקוונס משוגע, כי לברון העיף שם, את מי זה היה? שנפל שם הרגליים.
KCP.
ואתה רואה, פשוט עומד, מכוון שעה, ואיכשהו הכדור הזה לא נכנס, ואז באמת אנחנו נזים להתקפה האחרונה.
כן, אני יכול להגיד לך שבכל קבוצות אוהדים הדיון זה האם לברון היה צריך לזרוק כזה מוקדם, להוריד יותר את השעון, אבל לדעתי, כשאתה כזה פנוי, אתה לא יכול...
יש לך כזאת זריקה פנויה... יש לך כזאת
לא יכול שלא לזרוק את זה.
שחייבת לזרוק, בטח.
כן, טוב, בכל מקרה היו נשארים להם 6 שניות, כאילו, גם אחרי זה. לנגץ. כן.
אצלי רגע השבוע זה מאותו ערב, סיקוונס הסיום במשחק של הניקס מול פילדלפיה. אני אפילו לא יודע לתאר מה הלך שם, מרוב שזה היה לא סביר. ברונסון כמעט מאבד את הכדור, דיווינצ'נזו משתלט, מוסר את הכדור לברונסון, שעושה פאמפ פייק, שלא ממש עובד, הולך הצעד הצידה, זורק, נגן שמירה, כדור עולה, איכשהו נכנס, הניקס חושפים את הכדור עוד פעם, דיווינצ'נזו מחטיש שלושה פעם, הרטנשטיין על הכדור חוזר מעל אמביד, אמביד כל המהלך הזה פשוט עומד שם, אני לא חושב שהוא זז יותר משני מטר מהנקודה שבה הוא עמד, ארטשן לוקח את הכדור החוזר, מוסר לדיווינצ'נזו, צ'נזו קולע שלשה, הניקס עולים ליתרון, הסיקסרס יוצאים להתקפה האחרונה, טייריס מקסי עובר את השומר שלו, מגיע ללאפ בסל, הרטנשטיין שוב מגיע, פשוט מוחק את הזריקה הזאת, וחמישה דורות אחורה. זה היה פשוט אחד הסיקוונסים הכי משוגעים שאני ראיתי באמת כבר הרבה מאוד זמן, והוא מאוד... משקף את העונה של הניקס, אני חושב, מה הקבוצה הזאת, מה האופי של הקבוצה הזאת. כן, אני לא חושב שזה יספיק אגב לשני המשחקים בפילדלפיה, אבל נחכה ונראה.
זה סדרה שכרגע מסתמנת כדווקא, כי יותר קלה לניקס ממה שחשבתי, הם ביד כנראה יותר שבור ממה שהרוב חשבו. ואני יכול להגיד שאני פתחתי את הטלוויזיה בדיוק בשלב שקאי לאורי הלך לקו, בדיוק שעשו עליו את העבירה ושהוא קלה רק אחד, ואז היה 101.96, והיה, זה פשוט היה נהדר, סיקוונס מדהים.
זה וואו. ובאמת, אתה רואה שם את ההבדל בין ארבעה שחקנים של הניקס שעפים על הכדור שם, מקסי נכנס שם, קאי לאורי משתתח שם על הרצפה, ניק בטום עומד לא ממש בטוח מה לעשות עם עצמו, וג'ואל אמביד פשוט, אני חושב שבאמת קשה לו להגיב לזה כרגע, פיזית. לא ברור מה הולך איתו, אבל בוא נראה, בוא נראה איך הוא יראה במשחקים בפילדלפיה, אנחנו יודעים שמשחקי הבית יותר קלים לו בכל מקרה, אז בוא נראה איך זה יראה. אני לא יודע אם הניקס, אני חושב שהניקס יעברו את זה, אני לא חושב שהם אמורים לעבור את זה, אני לא חושב שהם ייקחו שני משחקים בפילדלפיה, זה מה שאמרתי.
מקבל,
אני... שבירה מנטלית במשחק השלישי.
מקבל, אני פשוט, נגיד אני אמרתי על 4-3 ניקס, ואני לא חושב שזה יגיע לשבעה משחקים.
אז אני אמרתי שזה יהיה 4-2, וזה נראה לי עדיין תחזית סבירה, למען האמת. טוב, אז אנחנו, אין לנו איזה נושא ככה מיוחד לשבוע, אנחנו שבוע שעבר עשינו את הפריוויים לסדרות שהיו, אנחנו היום נמצאים שבוע לתוך הפלייאוף, 12 משחקים ראשונים, בוא נראה איפה אנחנו עומדים בעצם. יש לנו עוד 3-4 לילה, שבעצם יסיימו את ה... יש 2 בעצם הלילה. שיסיימו בעצם את הסיקוונס של כל ה...
משחקי מספר 2.
כל ה-BTU,
בדיוק. כן.
ובוא נראה איפה אנחנו עומדים בעצם. אז בוא נתחיל דווקא מהסדרות שהולכות... להיות משוחקות הלילה, שנמצאות רק אחרי משחק אחד, הסדרה הראשונה זה בוסטון נגד מיאמי. יש לך איזשהם הסקת מסקנות מהמשחק הראשון?
הסקת מסקנות שלי זה, שמה שחשבתי שיקרה קורה, וזה שבוסטון פשוט אמרו, אנחנו באים חדים, אנחנו באים לפרק, אנחנו לא נהיה שעננים, זה שבאטלר לא משחק, זה לא מעניין אותנו. מיאמי זו קבוצה שעשתה לנו צרות בעבר, אנחנו לא אוהבים את מיאמי, יש לנו, כאילו גם יש באמת יריבות בין המועדונים, אם אני לא טועה, 3 מפגשים בגמר מזרח ב4 השנים האחרונות, כולל שנה שעברה הדחה, יש שיגידו סופר מביכה לסלטיקס, למרות שהם הצליחו לחזור מ-3-0 ל-3-3, והם פשוט באו לנקום ו... ולנסות לגרש את כל השדים שלהם מהעבר, ולהראות לעצמם, קודם כל, שהם באמת קוטנדרית מספר אחת בליגה כרגע. אני עדיין הולך, נשאר עם 4-0 על הסדרה הזאת, בטח אם בטלר לא יחזור, אבל גם אם הוא חוזר.
אז אני מסכים, אני חושב שבעיקר אנחנו יודעים שבוסטון היא הקבוצה היותר טובה כרגע, זה נראה לי די ברור, די מובן מאליו, דיברו על זה שמיאמי יוכלו להקשות עליהם, בינתיים זה לא נראה ככה, יום אחרי המשחק, זאת אומרת, הלכתי להתאמן, וראיתי בחדר כושר מישהי שבא להתאמן עם חולצה של טיילר אירו. וכל מה שעובר לי בראש זה אוקיי, או שהיא ריידור דאדפן, או שהיא לא ראתה המשחק, אין לה מושג בעצם על מה מדובר. טיילר אירו נראה גרוע מאוד במשחק הראשון, ואם זה מי שאמור להיות הגורדו של מיאמי בסדרה הזאת, המצב שלהם הוא מאוד מאוד בעייתי.
תמיד היה אמור להיות הסקור משני, הוא לא מספיק טוב להיות הסקור הראשון, וגם חסר להם את השומר פרימטר הכי טוב שלהם, פשוט זה לא עסק.
ובוא נזכיר ששנה שעברה את כל הריצה הם עשו בעצם בלעדיו.
כן, בלי אירו, כאילו, בדיוק.
הוא לא היה בפלייאוף. הסדרה השנייה שלפחות אותי הייתה, המשחק הראשון היה יותר צמוד ממה שציפיתי, הפליקנס והתנדר, 1-0 לתנדר. מה אתה ראית שם?
זהו, אז אני האמת חושב כמוך, נורא הפתיע אותי התוצאה הזאת, ואז נזכרתי שאנחנו שנה שלמה מדברים על זה שהתנדר חלשים בצבע, וזה שלתנדר אין שומרי צבע טובים, עם כל הכבוד לצ'אט הולמגרן, ושיש להם בעיות ריבאונד, ושיש להם בכללי בעיות של פיזיות, והנה ראינו את ולנצ'ונס עושה מה שבא לו, ובכללי את הפליקנס חוגגים בריבאונד התקפה, וזה גם במשחק לא כל כך טוב של אינגרם, אני מודה שכאילו כל הנורות האדומות שהיו לי על הטנדר נדלה, כאילו באמת עכשיו באלארם רציני ככה מעבבות. אני עדיין חושב שהם יעברו את הסדרה הזאת בין היתר מכורח הנסיבות, וזה שהפליקנס לא מספיק טובים באמת כדי לאתגר אותם, בטח בלי זיון, אבל זה לא סימן שמעודד להמשך, ומה שבאמת מעניין זה האם נראה כאן סדרה צמודה או לא. אני עוד לא יכול להכריע את זה אחרי משחק אחד. אני כן חושב, אני כן, אבל הנקודות האלה זה נקודות שאפילו שהטנדר ניצחו את המשחק הזה, זה משהו ש... שכאילו זה נקודות קריטיות להמשך הדרך שלהם בפלייאוף.
כן, כן, אני מסכים מאוד. אם גם לארי נאנס עושה לכם צרות בצבע, כנראה שהמצב שלכם לא משהו. אתה, מה התחזית שלך לסדרה הזאת? כי זו הסדרה שלא נתנו עליה תחזית במשטר שבוע שעבר. אתה חושב שהטנדר יעברו את זה בכמה?
זהו, אז הטייק שלי היה שזה 4, יכול להיות 4-3 עם זיון, אבל בלי זיון, גם אמרתי פה 4-1, אבל זה, אני לא אתפלא באמת עם אם באמת רק ממשחק הרבה יותר פיזי ואגרסיבי, באמת הפליקנס הצליחו לגנוב איזה שניים. אבל זה לא רק זה, זה לא רק הגבוהים עצמם, זה בדיוק, כמו שאתה אומר, זה לארי נאנס, זה הפורורדים שלהם שהם מאוד ארוכים, זה הרב ג'ונס, זה טרי מרפי, שהם פשוט הרבה יותר חזקים מהמקבילים שלהם בצד השני. זה בכללי מין הרפות כזאת של OKC, שהיה סוג של קל לבטל אותה בעונה הרגילה, אבל היא הרבה יותר קריטית לפלייאוף ממה שחושבים. הבעיות ריבון שלהם באמת בעיות קשות. ואחרי משחק כזה, זה כאילו, זה גורם לי לחשוב כמה קל יהיה להם.
זה גם הדבר שהכי קל לתקוף,
לפתור.
שאתה בנחיתות, זה, בנחיתות כישרונית. זה הדבר שהכי קל ללכת עליו. אם אתה קבוצה פחות מוכשרת, אגב, ראינו את זה עם הניקס שנה שעברה, ראינו את זה עם קליבלנד במידה מסוימת. אם אתה קבוצה פחות מוכשרת, אם אתה הולך על הריבאונד התקפה, אם אתה גורם, אתה בעצם מונע מהיריבה לרוץ קצת, אתה מונע יציאה מהירה יותר, אתה קצת מעכב אותם, זה משהו שהוא קל יחסית לשחק עליו, זה יתרון שקל לנצל אותו בטח בפלייאוף.
מסכים, אני פשוט חושב שזה בעיה שגם יחסית קל לפתור, כאילו מבחינת לסתום את זה ברוסטר, בשנה הבאה לפחות.
לשנה הבאה, זה לא לעכשיו.
כי עכשיו כבר אין, עכשיו כבר אין להם מה לעשות, אולי יותר דקות לביומבו, אבל לא באמת.
לא, לא. כן, ואני חושב שדיברנו על זה גם בתור משהו שהסנדר ציפינו לראות אותם עושים בטרייד דדליין, ובסוף מסתפקו בגורדון היוורד, שזה החלטה מאוד מעניינת.
כן. שזה לא רע, זה פשוט אתה צריך לבוא גם, בנוסף למשהו. כמה רצינו שדניאל גפורד יגיע לשם?
גפורד, האמת שאני חשבתי שצריך איזשהו בובי פורטיס טייפ פלייר שם. שחקן שהוא גם יכול לקלוע מבחוץ, אבל הוא גם מספיק אגרסיבי בצבע.
כן, שחקנים כאלה, זה האידיאל, גם שיודעים להגיב מהר, ולא שפורטיס הוא מקבל ההחלטות הכי טוב בעולם, אבל שחקנים בכללי ש... יכולים להיות מספיק גדולים כדי, וגם לרווח מבחוץ, וגם עם IQ הוא מספיק טוב כדי להגיד מהר. שאלה היא כמה כאלה יש לך בשוק. מצד שני, הסנדר יכולים להשיג כל אחד כזה, וכאילו עם הכמות בחירות שיש להם. הם באופציה על כל שחקן.
דרך אגב, קייל קוזמה היה האופציה שגם כן העלינו. בתור זה, בתור גם סקורר, גם הוא ריבאונדר קצת יותר טוב מראה בוושינגטון, כן. דברים כאלה.
אני עדיין עם פנטזיה של דני אבדיה לאוקלאומה סיטי, היחידה שיכולה פתאום להחליט, טוב, אני רוצה לשלוח עליו 3 בחירות סיבוב ראשון, מה אכפת לי יש לי? לא שהיא תעשה את זה, אבל תיאורטית זה הקבוצה היחידה שיכולה.
הסדרה השלישית שאנחנו נדבר עליה, עוד מהכיוון של סדרה שבינתיים היא צמודה, אבל היא לא מאוד צמודה, זאת אומרת, היא נראית צמודה, אבל היא פחות צמודה ממה שבאמת זה נראה, זה בין קליבלנד לאורלנדו. שני משחקים שמסיימים בסקור נמוך, בשניהם אף קבוצה לא הגיעה ל-100 נקודות, למעשה אורלנדו עדיין לא הגיעה ל-90 נקודות בסדרה הזאת, ושניהם מסיימים בניצחון ביתי של קליבלנד. אתה רואה את אורלנדו מצליחה לשנות משהו בסדרה הזאת?
לא, אני חושב שגם בפריווי שדיברנו אני היחיד שנתן למג'יק מראש ניצחון אחד, עכשיו אני גם אפילו חושב שזה יכול להיות 4-0, אבל... אני אגיד לך מה, אולי אני קצת יותר מדי מאמין בקליבלנד, אבל אני מאוד לא מאמין באורלנדו, זה קבוצת עונה, זה מסוג הקבוצות האלה שיכולות לתת עונה סדירה מעולה, אבל אין להם מה למכור בפלייאוף. וסליחה על הקלישאתיות, אבל אני אסביר גם למה. גם דיברתי על זה קצת בפריווי, אבל בגדול, אין להם אף סקורר יציב שמסוגל לייצר נקודות יש מאין. כשהמשחק בעצם נתקע ופחות שורקים ויש פחות הגעה לקו, אין להם איזה מישהו שיכול לייצר נקודות מכלום. בנקרו עדיין לא השחקן הזה, הוא אולי יהיה השחקן הזה, למרות שאני מאוד אוהב אותו, הוא באמת אחלה שחקן והוא שיפר השנה גם את הסקורינג שלו ובעיקר את קבלת ההחלטות שלו, והוא הרבה פעמים גם הרכז דה פקטו שם. וזה עדיין לא מספיק. לקאבס יש לפחות את דונובן מיטשל שיכול לעשות את זה כשהתקפה נתקעת, אולי גם קצת גרלנד שיכול בעיקר לייצר לאחרים פיק אנד רול, ואנשים שוכחים שלקליבלנד יש הגנה טובה, זה לא שההגנה שלהם היא אפס, ההגנה שלהם מצוינת, היא הייתה שנה שעברה אחת ההגנות הטובות בליגה, השנה היא אמנם הייתה מתחת אורלנדו, אבל עדיין גם כן אחת ההגנות הטובות בליגה, ואני באמת חושב שהמג'יק התנחמו פה ביופי של עונה סדירה, בתקווה שאולי גם הצליחו לקחת ניצחון אחד, ולצאת ככה באיזה טעם מתוק לפוסט סיזן.
אני חושב שאגב, חלק ממה שדיברנו על אוקלאומה סיטי, על הסיפור של הסייז, הוא בא לידי ביטוי גם בסדרה של אורלנדו וקליבלנד. זאת אומרת, מובלי וג'ארט אלן בינתיים עושים פחות יותר מה שהם רוצים. אולנדו במשחק השני, אני לא זוכר לגבי הראשון, הם עלו עם ג'ונתן אייזיק בחמש, שבגדול זה שחקן שהוא, שני המשחקים, זה שחקן שהוא מה, הוא 3.5 פחות או יותר, הוא לא אמור לעלות כסנטר, בטח לא מול ג'ארט אלן.
הוא מסוגל לשמור את המספר הזה. את מה?
מתי הם יחזירו לסדרה את, את, את הפייבורית שלך, את ביטאדזה?
את גוגה ביטאדזה, כן, חיכיתי שתשאל. לא, הוא לצערי הוא נמחק באמצע עונה כבר, מאז שוונדל קארטר חזר, אז פתאום בהתחלה הוא מקבל כזה 12 דקות, 10 דקות, וזה הפך להיות 5 ו-3 דקות בלחץ, ואפילו מלא DNPs, וזה מבאס, כי הוא היה בעונה טובה, והוא שווה דקות בסדרה כזאת, ואגב, זה עוד משהו שדיברתי עליו בפריוויו, שהמג'יק, בניגוד לניקס של שנה שעברה, הם הרבה פחות פיזיים, ולקו סייה קל לשחק עם שני גבוהים, ולהתעלל בהם גם עם פחות ריווח. ואנחנו רואים, הנה, זה עובד, זה קורה. ואלן בסדרה מעולה, מובלי גם כן, סוף סוף נראה שהוא עושה גם קצת דברים התקפית, ופשוט שוב, למג'יק אין, הם, שוב, אני ממש מתנצל, הם פשוט לא שייכים למעמד, הם לא קבוצה שהיא באמת מקום 5, קבוצה שסיימה מקום 22 באופנסיב רייטינג, אין להם בכלל כליה מ3, אין להם, כאילו, אין להם שום דבר התקפי שיכול עוד איכשהו לאתגר את קליבלנד. זה פשוט יהיה קרב חפירות, זה הניקס קאפ של שנה שעברה.
עכשיו, יש לי שאלה עבורך. משהו ממה שאתה רואה מקליבלנד גורם לך לחשוב על איך הם יכולים לתפקד בסדרה מול בוסטון? יש מה לקחת את זה כאינדיקציה?
תשמע, אני לא חושב שיש מישהו שכרגע יכול לאתגר את הסלטיקס, בעיקר גם לאור מה שאנחנו רואים מהם. אולי לנסות לתקוף באמת את הריבונד, התקפה, זה מצחיק בסוף, כאילו, יש להם שני גבוהים, ואנחנו גם דיברנו על זה בסדרה הקודמת, כמה זה הדבר הכי קל לעשות, ולתקוף את הריבונד, התקפה, ולנסות לנצל את זה, אבל יהיה להם הרבה יותר קשה להתקיף את בוסטון, בטח כשאלן ומובלי ביחד על המגרש עם אפס ריווח, כאשר באמת לסלטיקס יש שומר, כאילו, לכל אחד מהם, ואם הסלטיקס בעצמם רוצים, יכולים להעמיד שני גבוהים הגנתיים טובים, שיכולים להסתדר עם ההרכב הזה. למרות שתשמע, המפגשים ביניהם בעונה הסדירה היו צמודים והיו מותחים, וראינו גם את קליבלנד, אם אתה זוכר, במפגש האחרון ביניהם מוחקת פיגור ומנצחת בשניות הסיום, עם העבירה שם שנעשתה או לא נעשתה על טייטום, ואז שהם הלכו לג'אמפול וקליבלנד ניצחו לדעתי באיזה נקודה. אני עדיין חושב שהסלטיקס הם רמה מעל, ושוב, כמו שאנחנו מדברים כשכל הקבוצות מעלות הילוך, הסלטיקס יעלו עוד שני הילוכים נגד הקבוצה הזאת, הם באמת היו כבר בנונשלנט בסוף העונה הסדירה, אין לקליבלנד שום דרך להגיב בכלל לריווח שלהם, אנחנו רואים שגם עכשיו הם צמצמו את הרוטציה לבערך ל8 שחקנים, זה אומר שאנחנו פחות רואים את אוקורו בחמישייה, ובאמת יותר דקות מהספסל, אבל חוץ ממנו ולוורט, אין שם עוד שחקנים רלוונטיים. דין וייד אולי יכול להיות קצת כאילו, נחמד איזה ווינג שיכול לשמור ולקלוע, אבל הוא לא נראה לי הולך לחזור בקרוב. והקאבס יחסית קצרים לעומת מה שיש לסלטיקס להציע, בטח השישייה הראשונה, אבל בינתיים אנחנו רואים שגם פייטון פריצ'רד וסם האוזר נראים מעולה, ולקאבס אין את הכלים האלה, גם סם מריל, אנחנו רואים הוא נמחק בפלי אוף, כי הוא לא מסוגל להישאר על המגרש הגנתית.
אוקיי. הם קצת משחקים עם ניינג, שהוא מזכיר קצת.
זה השחקן השמיני, וגם הוא לא קשה לו גם כן להישאר על המגרש. הוא לא היה טוב בשני המשחקים. נגד אורלנדו.
כן. מצד שני, אורלנדו מקשה בדיוק על השחקנים האלה. לא בטוח שבסדרה שמחפשת מאצ'אפים אחרים, אולי כן יהיה לו מה לתרום. טוב, הסדרה הבאה שיש לנו לדבר עליה זה ניקס פילי, דיברנו עליהם בפתיח. אני לא אציג את זה כשאלה, אני אגיד שאני מופתע מכמה שפילדלפיה מצליחה להקשות על ג'יילן ברונסון בינתיים. זה דבר שלא כל כך ראינו מהם, הוא לא היה נהדם אולם בעונה הסדירה אם אני זוכר נכון, אבל לא ציפיתי לזה. ומצד שני, גם אמביד וגם מקסי כביכול מגיעים למספרים שלהם. לא אגיד שהם משחקים טוב, אבל מגיעים למספרים שלהם בינתיים. אמביד עם שני משחקים עם 24 זריקות מהקו. אני מסתכל על המשחקים של ג'יילן ברונסון. לא, היה להם שני משחקים של זה ש... שבהם מקשו עליו, שני משחקים שבהם הוא היה טוב, זה היה גם שני הבלואוטים של הניקס. השורה התחתונה היא שאני חושב, התחזית שלי לגבי זה שהניקס יעלו בסדרה הזאת, היא לא השתנתה. אני חושב עדיין שפילדלפיה קצת יותר הצליחה להקשות ממה שציפיתי. מה אתה רואה בסדרה הזאת? בעין האובייקטיבית.
אז דווקא העין האובייקטיבית שלי מתלהבת מהניקס הרבה יותר כנראה ממך. אני לוקח את זה כנקודת זכות שהניקס אשכרה נראים נהדר בלי שברונסון עדיין הגיע לסדרה. ואמביד היה טוב משחק ראשון, מקסי היה טוב בשני המשחקים, ולניקס חסר סקורינג וסטאר פאוור, והם מנצחים, הם ניצחו את שניהם. את המשחק הראשון גם יחסית בקלות, והמשחק השני באמת עם ה... קאמבק סיקוונס המשוגע הזה. אבל צריך לזכור, אנחנו שוכחים, הניקס הובילו גם לפני זה, עוד ברבע האחרון. אלו, זה לא שהם היו, חזרו פה מאיזה הפרש מטורף, הם היו כל, הם היו צמודים אליהם כל המשחק ואפילו הובילו. אני מוכזב מפילי, אני כן ציפיתי שפילי ייתנו הרבה יותר פייט. אמביד כנראה, שוב, גם אמרנו את זה בפתיח, הוא כנראה לא מספיק בריא, כנראה עדיין קשה לו. ראינו את המהלך המדהים שלו שהוא זורק לעצמו את הפוטבק לקרש ומשלים, ואז לא מצליח לקום לאיזה שתי דקות מהפרקט. אני סתם אנקדוטה, משהו קטן, נחמד, קלי אוברי, עם 14 זריקות בינתיים בסדרה, 7 בכל משחק אם אני לא טועה, ממש מאמץ תפקיד של אני הולך כאילו לשמור, בין אם זה לפעמים אני אקבל בחילוף את ברונסון, בין אם זה לשמור את הווינגים של היריבה, ומשקיע יותר בצד הזה, והופך את עצמו לסוג של 3&D, בלי לנסות לייצר. אולי זה טעות, כי הוא אחד היחידים שם שכרגע מסוגלים לספק התקפה, בדיוק בטח שטובייס אריס כבר חודשיים, שלושה על תקן נעלם נהדר, נוכח נפקד, הוא לא, פשוט לא מתפקד, וקאי לאורי מקבל הרבה יותר מדי דקות לטעמי, גם כן, כאילו אחלה שחקן, הוא עושה את שלו, מעבר לזה שהוא הפסיד לפילי את המשחק עכשיו, עם החטאת עונשין ועם העיבוד הזה בסוף, פשוט לא...
זה שהוציא מברונסון את הכדור בהתחלה.
כן, כן, לא, הוא משחק טוב, הוא פשוט, אני לא מבין למה בדי הילד מתייבש כל כך הרבה על הספסל, זה ממש מעניין לראות את הכימיה שלו עם ג'ואל אמביד, ציפיתי לסטייל רדיק אמביד כזה, של קלעי שרץ על הנדופים ועושה יותר בלגן בהגנה, ודווקא זה משהו שמתאים מאוד לניק נרס לעשות, אז בטח גם שהוא הפך את אמביד לשחקן שהרבה פחות מסיים, וכן גם פסיליטייטר מבחוץ טיפה, אז זה מוזר לי שלא משתמשים בכלל בבאדי הילד. פלי אוף ראשון, וככה הוא צריך לראות.
לעבוד על זה.
כמה אתה צריך לעבוד על זה? תשמע, אתה ב-2-0, שווה לך לשלוף משהו.
יכול שנראה את זה יותר בפילדלפיה, אגב.
אני מקווה, כי תשמע, כרגע הם די בבורפילי, והם צריכים לשנות איזה משהו. הם לא יכולים להסתמך רק על אמביד ששחק 40 דקות ויתחן בצבע. קודם כל, גם אמביד צריך להתמודד מול שני שומרי צבע מאוד קשים, זה הרבה באמת לעבוד מבחוץ. אבל ראינו את מיטשל רובינסון, נושא עליו עבודה טובה בכל נקודה במגרש. וארטנשטיין גם כן לא פרייר בעצמו.
כן. דרך אגב, אתה מדבר על זה, מי שעד עכשיו הניקס לא עלו לסדרה, ואני ציפיתי שדווקא כן ינסו לשלוף אותו מדי פעם, זה את פרשס הטיווה, לא ראה עדיין דקות בסדרה הזאת. הניקס שיחקו עד עכשיו עם אותם 8 שחקנים, בוגדנוביץ' מקבל מעט מאוד דקות, וזה בעצם הפך להיות רק רובינסון ומקברייד מהספסל.
כן, בוגדנוביץ' אבל לפחות אתמול היה טוב. והוא עוזר והוא יעיל ושוב זה מין קלף
משחק ראשון לדעתי הוא קלה יותר אפילו משחק ראשון הוא קלה 13 אתמול הוא קלה 6
אז התבלבלתי במשחקים זה היה במשחק הראשון כן. התבלבלתי במשחקים זה היה במשחק הראשון שהיה טוב כן. בכל מקרה כן אני פשוט נגנב מקבוצות כאלה באמת ש כולם עולים בטירוף, כולם שומרים, הם מחליפים הרבה, וכאילו כולם יכולים לשמור את כולם, גם יחסית רובינסון וארטנשטיין שהם כבדים, הם עדיין גם מסתדרים טוב בפרימטר. ושוב, אין להם כאילו חורים הגנתיים, אולי בוא נגיד אתה מעלה את בוגדנוביץ' ובגלל זה הוא מקבל פחות דקות, אבל זה ממש אין כאילו חורים הגנתיים, גם ברונסון, הוא לא איזה מישהו ש... שאתה באמת יכול לטרגט בצורה כמו שכולם חושבים, קל להגיד שהוא קטן, והוא יחסית באמת השומר הפחות טוב בצורה משמעותית מכל השאר, והוא עדיין בסדר. כי זה משהו גם בעבר, זה המנטליות הזאת, בוא נגיד נקרא לזה המנטליות של וילנובה, אבל הם כולם
שם... של וילנובה, של טיבודו.
של טיבודו, קרא לזה איך שאתה רוצה, הם כולם שם עולים באמוק, וההתקפה היא התקפה חכמה שמניעה כדור, וגם אם לפעמים אתה מתנקז לזה בידוד של ברונסון, זה... ובסוף כן מגיע לזריקה טובה, ושיש לך הגנה כזאת שבאמת מצליחה לסגור כאילו שחקן כמו אמביד, ותכלס בוא נהיה מידים גם להתמודד מול התקפה, שהיא לא כזאת מוכשרת מעבר לכך, אז כן, אני רואה אותם מנצחים די בקלות בסדרה הזאת, הרבה יותר ממה שחשבתי בהתחלה.
איזה שחקן זה ג'וש הארט?
זה כל האפורים שאני אוהב, זה ג'ון
צ'ארד. אנשים שמרימו גבה, זה ברגע שהם שהעריכו לו את החוזה ככה בקיץ, אבל אני חושב שהוא הרוויח את החוזה הזה רק משני המשחקים הראשונים בסדרה, עוד לפני שאנחנו מדברים על מה שקורה בהמשך.
הוא התחיל את העונה הזאת רע, והוא התאושש, והוא היה מצוין, כולל השישה טריפל דאבלים ראשונים בקריירה, כולם אחרי האולסטאר. והוא שחקן שהוא אהבה, זה שחקן עם IQ גבוה, שבאמת יודע להגיב מהר למתרחש, הוא לא מייצר לעצמו, אבל הוא קולע סבבה מבחוץ, והוא סוף סוף, מאז שהוא הגיע לניקס לפני שנה, הוא גם סוף סוף זורק, ולא, אתה יודע, לא מהסס, שומר מצוין, ריבאונדר מדהים, ובאמת, אני חולה על השחקן הזה, וחשוב גם מעבר גם לשלשה הענקית של צ'נזו, כאילו שזה לא רק זה, חשוב כאילו לתת לו קרדיט גם כן על עבודת הגנה נהדרת, על חוכמת משחק, IQ גבוה, גם כן מכניס שכל בהתקפה, מגיב מאוד מהר למתרחש, ובניגוד להארט הוא גם, הרבה פעמים אתה יכול לראות שאוקיי, אם ברונסון לא הולך לו, הוא יכול לקחת את הכדור וכן לייצר לעצמו ולאחרים. אני טענתי עוד בקיץ, זה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, שאמרתי זה שצ'נזו הולך להיות חסר מאוד ל-Warriors, ואנשים לא הבינו את האימפקט שלו על ההתקפה שלהם. וגם גם את ה... לא על ההגנה, אבל הוא פשוט שומר אחד על אחד טוב. והוא אדיר לניקס, מושלם לניקס, והם כולם שם ביחד, אתה יודע, זה שלם שגדול מסך על הקו, שוב, סליחה על הקלישאתיות, אבל הם פשוט, כשכל אחד הוא כזה, וכל אחד נכנס עם רעל בעיניים, ואומר, אני השחקן שלי לא עובר אותי, ואני נשאר במקום, וזה מדבק, והם כולם ביחד מספקים הגנה פסיכית.
והם גם חברים טובים, אתה רואה כאילו שהם באמת חברים וזה, והאמת שנשמע לי גם, אין לי כמובן זה, אבל לגבי שלושתם, זאת אומרת, גם ברונסון, גם הארד, גם דיווינצ'נזו, שלושתם גם אמורים להיות אחלה שחקני לוקרום, מבחינת האווירה של הקבוצה, מבחינת לשלב את כולם וזה, נראה באמת משהו מיוחד, הקבוצה הזאת. לטעמי עדיין חסר לכישרון, כדי באמת לעשות משהו אמיתי. ומצד שני, בהנחה באמת שהיא תעבור את פילדלפיה, היא כנראה תקבל או את מילווקי בלי יאניס, או את אינדיאנה. גם זה לא נראה כמו מכשול שאי אפשר לעבור.
מסכים. המזל של הניקס זה שאני חושב שגם הם וגם אף אחד בליגה לא חשב שברונסון יהיה כזה טוב ברמת חמישיות עונה טוב. כן. הוא באמת הפך להיות שחקן כזה בצורה קבועה, זה לא הבלחה, זה לא שהוא עכשיו נתן את עונת חייו, הוא יחזור להיות גארד סקורר בסדר פלוס. הוא פאקינג שחקן מצוין, פאקינג גולדסטאר ברמות הכי גבוהות שיש. אני מודה שאני ממש לא ראיתי את זה מגיע. וזה הסיבה שהרצפה של הניקס היא יחסית נמוכה, היא כנראה תהיה לפחות מקום 4 במזרח בשנים הקרובות במקרה הרע, בזכות זה שיש להם כוכב כמו ברונסון וכזאת מנטליות ושחקנים שמסוגלים לספק כזאת הגנה, והם פשוט מתאימים לכוכב, יש להם כאילו חיפוי להכל. אגב, אני חושב שבאמת, אפרופו דיברת על כישרון, נגיד אם אני לוקח את קליבלנד כקבוצה עם הגנה טובה וכביכול עם כאילו סקוררים ושחקנים יותר כישרוניים, עדיין משהו גורם לי יותר להאמין בניקס. אולי גם קצת הסדרה של שנה שעברה, אבל נגיד, בגלל זה נגיד סדרה בין קליבלנד לניקס הייתה מאוד מסקרנת אותי השנה, לראות איך הקאפסים מתמודדים עם זה, כי אני חושב שלקאפסים יותר כישרון. אבל מצד שני יש שם דברים שלא לא מתחברים, הכוכבים לא עובדים בסינק, והם כל פעם, ההתקפה שלהם היא התקפה בעייתית של תורות יחסית, והם לא מצליחים לשלב את מובלי ואלן באמת ביחד לצד הכוכבים, כי זה סותם את הצבע, ומשהו בניקס עובד הרבה יותר חלק, כי יש את התיאום הזה, וכי יש את ההתאמה הזאת. ודבר אחרון, מי שרוצה לעשות באמת מחקרים על כימיה, או שלא מאמין בכימיה קבוצתית, או שכן מאמין בכימיה קבוצתית, לא משנה, שילך ויחקור את הניקס, ויראה את הרמת ההשפעה של זה על כדורסל קבוצתי.
טוב, בואו נעבור לקבוצה אחרת עם כימיה, דנבר לייקרס. עכשיו אתה בצד הלא אובייקטיבי.
כן, אני כאילו, שוב, אני הלכתי עם הנגץ בסדרה הזאת, אבל תשמע, זה היה משחק קשה. זה היה משחק קשה, משחק 2, אני מודה. צפיתי בו ברגשות מעורבים. ומצד שני, אני יכול להגיד שמאוד נהניתי מהמשחק. זה מין תחושה כאילו מוזרה כזאת בתור אוהד. לסיים את המשחק ואני אומר, וואו, כאילו איזה משחק טוב ראיתי. טוב, אתה אחרי זה תיתן לי בראש על כל מה שאני לא אובייקטיבי. אני באמת טוען שהמשחק הזה היה של הלייקרס מההתחלה. הם עשו הכל נכון. ראינו את לברון כן יחסית תוקף יותר בפיק אנד רול, וכן מחפש את פורטר ג'וניור, לפעמים גם את ג'מאל מארי, הוא עשה מה שהוא רוצה, הוא לא סיים הרבה נקודות, אבל הוא סיים מלא אסיסטים, הוא מצא את כולם חופשיים, דיאנג'לו ראסל היה באיזשהו שלב על 6-7 ל-3, נראה לי עד הרבע השלישי, וזה הכל מקאצ'ן שוט, כל הזרקות שהוא לקח מפולאפ היו גרועות, וזה כי לברון פשוט הניע את ההתקפה. ואז, באחד המהלכים שהכי צבנו אותי ברבע האחרון, הם הוציא את לברון 10 דקות לסיום הרבע, הכניס את דייביס, ולא הכניס לצידו אף יוצר, רק ראסל, שראסל היה במשחק, זה מצחיק להגיד, הוא סיים עם איזה 20 ומשהו נקודות באחוזים טובים, והוא היה גרוע. הוא היה גרוע כי קבלת ההחלטות שלו הייתה מחורבנת, והוא היה צריך להיות במשחק הזה, להיות רק סקנד גארד, ושלא ייגע בכדור, כי הוא פשוט איבד בצורה מחפירה, וכל ניהול פיק אנד רול שלו, היה לא טוב, שזה דווקא חלק שהוא חזק במשחק שלו, הוא פשוט היה לא טוב, כאילו הוא ניהל את הפיק אנד רולים לא טוב. ובאמת, איך שדייביס נכנס ולברון וגם ריבס היו בחוץ, דנבר חזרו, דנבר כבר הורידו בשלב הזה, לדעתי כבר הצליחו להוריד לאיזה 3, ולברון חזר 8 דקות לסיום. משום מה הם עדיין, פתאום לברון עדיין לא לקח את הכדור, כנראה שהוא רצה לנוח קצת עד לדקות הסיום. באמת ראינו את הלייקרס משחקים התקפות טובות ונורמליות כמו בתחילת המשחק, רק 2 דקות לסיום המשחק. זה לא היה מאוחר מדי, כי באמת הלייקרס כן הגיעו שם לכמה זריקות טובות, כולל אחת של הצ'ימורה שקל לשכוח, זריקה מצוינת של הצ'ימורה, 3 חופשית מהחצי פינה ימין, שהוא הכתי. אני לא כועס על זריקה כזאת, זו התקפה טובה. ניקסתי כשהתקפה הייתה תקועה ששיחקו בידודים, שראסל החליט שהוא עושה מה שהוא רוצה, שריבס לקח פתאום זריקה לא קשורה אחרי שלברון בהיט-צ'ק מטורף, כל היה שתי שלשות נהדרות. אז כן, זה בעיקר מה שבייס אותי, השש דקות, השמונה דקות האלה של מי דקה עשירית לסוף הרבע הרביעי, עד שתי דקות לסיום המשחק. ואז הנגדס, כמו שאנחנו יודעים, יודעים להשתלט על משחקים, יודעים מה שנקרא פסיליטייט במאני טיים, יוקיץ' שם עם סל מאוד יפה על אנטוני דייביס, נועל אותו ודייביס ברשלנות, ופשוט עושה עליו פאול סל, כאילו, אוקיי, הוא כבר נעל אותך, למה אתה צריך גם להוסיף את הפאול הזה? וזה יום אחרי שהוא התלונן על כך שהוא לא נבחר, שהוא לא הגיע לטופ 3 בעצמו, שחקני הגנה. זה היה, כן, תזמון רע. שוב, המשחק עצמו הוא היה... דייביס זה גם נושא שצריך לדבר עליו. מה זה? הוא היה מדהים. הוא היה מדהים, ואז הוא זרק באמצע הרבע השלישית שלשה מחצי פינה שמאל, החטיא אותה, שלשה חופשית, זריקה מעולה. בסדר גמור. משהו בו נשבר. פתאום, לא יודע, הלך לו ביטחון, הוא החטיא אחרי זה, הוא והשימור החטיאו שתי לאפים כזה, ממש פשוטים כזה, מאופנסיב ריבאונד, ו... שזה שני לאפים שיכלו לעצור ריצה של דנבר ולהעלות את הלייקרס ל-15, אם אני לא טועה, בשלב הזה, באמצע הרבע השלישי, כאילו בתחילת הריצה של דנבר. וברגע שהוא החטיא את זה, זה הייתה גם אחת מנקודות המפנה במשחק, שאמרו, אוקיי, כאילו יש מצב שהנגדס פה חוזרים, אפילו שזה היה רק אמצע הרבע השלישי. ומאז, אגב, הוא לא קלה. הוא לא קלה, היה לו עוד איזה שתי זריקות חצי מרחק, שתי זריקות טובות, זריקות שהוא שוב, קלה כל המשחק, בתחילת המשחק משלו רז, מעבר לזה שכל הזמן שיחקו פיק אנד רול על דייביס, הוא גם קיבל קצת כדור בפוסט, ובעיקר מצד שמאל לצד ימין, כדרר, וזרק את החצי הוקים שלו האלה, שהוא קולע, ששוב, יש ימים שזה לא נכנס לו, אבל אתמול הוא קלה הכל. עד הרבע הרביעי, עד הרבע השלישי ליתר דיוק. עכשיו, תשמע, זה נובע משני דברים. דבר ראשון שדייביס באמת הוא שחקן פסיבי, כאילו הוא לא לוקח את הכדור, זה האופי שלו, אולי הוא היה צריך לבוא ולבקש יותר, ולהתחיל בעצמו התקפות, זה משהו שאני דווקא פחות כועס על דייביס, אני יותר כועס על זה, שבאיזשהו שלב פשוט הפסיקו לשחק איתו פיק אנד רול, כי בדקות האחרונות כשלברון כן נכנס וחזר ושיחק איתו פיק אנד רול, גם כשדייביס לא קיבל את הכדור, זה יצר בלגן בהגנה, ושחקנים אחרים קיבלו את הכדור חופשיים. כי פתאום מישהו מהוויקס היה צריך לבוא לסגור את דייביס בצבע, ואז יש לך קלעי שנשאר פתוח לשלוש. או שבאמת דייביס מקבל בסוג של מיסמץ', או במצב שהוא יחסית עם טיפה יתרון על השומר שלו, עד שהוא מצליח לחזור מהדרופ ומהריקאבר, ולקלוע, כמו שהוא עשה ברוב המשחק. אז שוב, אלה הדברים שמתסכלים אותי, אני בעיקר כועס על דרווין הם במשחק הזה, אני מבסוט מאוד מלברון, שבאמת הניע את ההתקפה בצורה מופתית, וזה הרבה מעבר למספרים, כאילו אמרתי, בוא נה, ללייקרס יש התקפת פלייאוף, זה משהו שלא יכלתי להגיד בארבע שנים האחרונות, ההתקפה של הלייקרס עובדת בפלייאוף, ותראה איך הכדור זז מצד לצד, תראה איך לברון מוצא את השחקן הפנוי, וסוף סוף יש גם מי שיקלע את זה מסביב, ואז הלייקרס הפסיקו לעשות את זה, וזרקו את המשחק, כמו שהם, שוב, יודעים לעשות כבר ארבע שנים.
היית רוצה לראות יותר, נניח, מה... הספסל שלכם בינתיים לא כל כך טוב בסדרה הזאת, בוא נשים את זה ככה.
הוא גם לא כל כך משחק.
תראה, דין ווידי ווינסנט קיבלו 25 דקות אתמול, והחזירו 0 נקודות, 2 אסיסטים וריבאונד.
אני חושב שלווינסנט יש מקום, הוא פשוט באמת לא קולע, אבל הוא היה בסדר גמור, גם שמר טוב את ג'מאל מארי, והוא... זה כאילו... זה בעייתי שחקן שלא שיחק עונה שלמה.
העניין שאם באותו הקשר דיברו על זה שג'רד ונדרבליט אמור לחזור אולי למשחק הבא כבר, אבל זה נראה שאין בעצם מישהו שיכול להיות האקס פקטור בלייקרס.
יש שניים כאלה, וכשהם גרועים, או כשאחד מהם גרוע, יהיה קשה לנצח, וברגע שאין לך ספסל, אין מרווח טעות, וכל העומק של הלייקרס שכביכול הם בנו, אז הוא הלך לפח, אז סבבה, אז משחק הבא, קריסטיאן ווד, וכנראה גם ונדרבילט חוזרים. ונדרבילט אני לא יודע מה הוא יכול לתת, תיאורטית, זה מדהים שיש לך עוד מישהו שאתה יכול לזרוק על יוקיץ', או... ולהשתמש בדיוויד כרומר, או באמת להפוך אותו להיות השומר גרדים, כי הוא מאוד ורסטילי, הגנתית. הוא עדיין יסתום את כל הריבוע.
של טוריאן פרינס בתור התחלה.
טוריאן פרינס היה בסדר. אני ממש בסדר לתת לו לטוריאן פרינס דקות. טוריאן פרינס גם בערך אחד המרווחים היחידים בסגל הזה. הוא לא היה רע גם אתמול. צריך לראות מה דין ווידי באמת יכול לספק. אני חושב שדין ווידי כן יכול להיות יותר טוב ממה שהוא מראה. הוא רכז מחליף בסדר, הוא רכז פותח בסדר, אבל בטח בתור רכז מחליף. ושוב, הצ'ימור הזה אקס פקטור מכריע, וכשהצ'ימור הכל היה 3 נקודות ועם סל שדה 1, הלייקרס לא הצליחו לנצח. הוא החטיא אתמול מלא זריקות טובות, הרבה לאפים, שלשות חופשיות, אפילו את המיד ריינג' הזה שלו שהוא חצי אוהב לקחת מהחצי פינה כזה, כלום לא נכנס לו. נגיד, אם אני עושה את השוואה לריבס, שלמשל, גם כן היה במשחק לא טוב, עם 4-11 מהשדה, אבל ריבס כן עדיין עשה מהלכים שהצליחו לייצר לאחרים ולהניע את הכדור, והיה פעיל בשטף של ההתקפה. מעבר לזה שכן היו לו גם כמה סלים חשובים וכניסות יפות, כמו שהוא תמיד אוהב לחדור מהבייסליין, מסתובב לאמצע וזורק את החצי פיידאווי הזה מתוך הצבע, אז איזה פעמיים הוא יחטיא, אבל פעם אחת הוא קלה, קלה עוד איזה שלשה חשובה, ועדיין סיים 9 נקודות. אז נגיד, כשאומרים לי ריבס היה לא טוב, אז אני אומר, באופן יחסי, כי הוא כן עזר, הוא כן היה חשוב במשחק הזה. אם מישהו בלייקרס לא יהיה טוב, כי שוב, כי כרגע אין מרווח טעות, אין כל כך ספסל, אם מישהו מהחמישייה לא יהיה טוב, הלייקרס לא ינצחו, הם צריכים את כולם. וראינו שהנה, הצ'ימורה היה חסר. זה השחקן שהיה חסר אתמול.
כן. הסדרה חוזרת ללוס אנג'לס, יש לך צפי לאיזשהו שינוי שם?
יהיה מעניין לראות האם הלייקרס נשברים מנטלית, זו קבוצה שבגדול לא נשברת מנטלית, לברון לא נשבר מנטלית, אבל דייביס נראה שבור, ואני מניח שרוב המאזינים שלנו צפו בזה, והרבה אנשים שיתפו את הרעיון סוף משחק, הכתב מתחיל להציג שם לדייביס בשאלות, על הזריקה של מרי וזה, והוא פשוט אומר, ג'מאל מרי makes the shot, וזורק את המיקרופון ויוצא מהאולם בעצבים. אני לא אומר שזה לא בסדר, זה בסדר גמור, ובאמת, כאילו, מן הסתם, העיתונאי הזה חסר את האקט, וכבר מה הוא ציפה לקבל, כאילו, יכול להיות שזאת התגובה שהוא ציפה לקבל, ואז הוא עשה את שלו. ומצד שני, דייביס מראה פה שזה under his skin, כאילו, זה פגע בו, זה...
אני לא יודע, תראה, זה בטח פגע בו, כי זה המהלך האחרון של המשחק והכל, והוא יודע שהיה להם באמת הזדמנות לקחת משחק אחד בדנבר, והם פישלו. אז מהבחינה הזאת, התסכול שלו מובן, אני לא יודע, אני לא הייתי מייחס יותר מדי חשיבות למסיבת עיתונאים הזאת.
אני כן מייחס, כי בדרך כלל מגיעים למקומות האלה עם פסון, ודייביס לא הראה פסון. אתה, אוקיי, יכול להיות שהוא סבבה, היה עצבני באותו רגע, ואולי באמת זה לא קשור מעבר, אבל זה המסר, זה מה שאתה משדר לנגץ. ואתה משדר פה, בעיניי, זה לשדר חולשה.
אני לא יודע, כי זה תלוי לאיפה אתה מתעל את זה, אם אתה מתעל את זה באמת להישברות, או שאתה מתעל את זה לאוקיי, אנחנו נבוא למשחק הבא, ונשתמש בעצבים האלה בשביל לשנות משהו.
אז אני רוצה להאמין שלברון יכול להגיע לדייביס ולטייל את זה כלאפס אותו, אבל אנחנו יודעים מי זה אנטוני דייביס. זה לא החיה הכי מנטלית בעדר. ושמע, זה באמת מסקרן. אבל גם אם עכשיו הלייקרס מתאפסים על עצמם, אני באמת חושב שבמקרה הטוב הם יקחו את השני משחקי בית שלהם ועדיין יפסידו בשישה משחקים. ובעולם גם יותר ריאלי, אני מאמין שנצליח לקחת אחד ולהפסיד את שני המשחקים הבאים.
בדנבר, כן.
כן.
טוב, בסדר. בוא עכשיו נעבור לסדרות מהלילה. הסדרה הראשונה היא, אם מדברים על שחקנים שהיו פחות טובים ממה שציפו, קארל אנטוני טאונס 12 נקודות, אנטוני אדוארדס 15 נקודות, ועדיין מינסוטה מנצחת את פיניקס ב-12 הפרש, כשדורנט עם 18, ברדלי ביל עם 14 ודווין בוקר עם 20, כל השלושה האחרונים אגב שיחקו למעלה מ-40 דקות. אנחנו, מה יש לומר עוד על הסאנז במצב הזה?
אני כרגע, מה שאני רואה מהסדרה הזאת זה שאחת הטענות שלי קצת הולכת לאיבוד בסדרה הזאת, שאני באמת מאמין שהתקפה היום, כאילו אתה צריך התקפה אלית יותר מהגנה אלית כדי להביא אליפות, ובגלל איך שהליגה בנויה, ובגלל שבאמת השוט מייקינג בליגה הזאת ברמה כל כך גבוהה שקשה לסגור אותו, אז אני באמת מאמין כאילו אתה צריך קודם כל התקפה מצוינת לפני שאתה צריך הגנה מצוינת. אתה צריך הגנה כאילו סבירה פלוס כדי להיות הזה, אבל קודם כל אתה צריך התקפה שמסוגלת לייצר. והסנס פשוט תורסים לי הכל, כאילו כל תיאוריה שהאמנתי בה, וההגנה של מנסות השוברת אותם, ואני אהיה קצת דרמטי, וזה משהו שכן זרקתי כזה בסוג של תהייה שנה שעברה, אבל כנראה שקווין דורנט לא מספיק טוב כמו שאנחנו חושבים. זה גם שנה שעברה ראו את זה נגד דנבר, וגם השנה רואים את זה נגד מנסוטה, זה מעבר להגנה שזורקים עליו, כי הוא מקבל את השחקן הגנה הפחות טוב בכל פעם, הוא מקבל כרגע את טאונס, ודורנט מפריע לעצמו, אני לא יודע מה זה, הוא פתאום בפלייאופים, כאילו בשלושה הפלייאופים האחרונים, הוא נראה רע, כולל הוא בברוקלין, הוא נתן עונה משוגעת ב-2021, ופתאום זה נראה שכנראה זאת הייתה שירת הברבור שלו, הוא פשוט נראה פחות טוב, הוא כאילו מחטיא זריקות שהוא קולע בעונה סדירה, הוא מחטיא זריקות שהוא רגיל, כאילו כל הקריירה שלו לקלוע, עם הגנה, בלי הגנה, לי זה מוזר, ואם דורנט לא מצליח להביא את את ה-A פלוס שלו, כאילו, את הרמה הזאת לפלי אוף, כן, הסאנס לא קונטנדרים.
אני מסכים עם השורה התחתונה, יש לי בעיה עם מה שאמרת בהתחלה, לגבי היצירה, כי אני חושב שאפשר להגיד שהניסוי הזה של דווין בוקר בתור המנהל משחק שלך לא הוכיח את עצמו. הוא לא גורם, הוא יכול ליצור לאחרים על ידי זה שהוא ייצור מזה שהוא ייצור לעצמו, אבל הוא לא מנהל משחק כמנהל משחק, הוא לא רואה את המשחק הקבוצתי, את כל הסכמה הקבוצתית מול העיניים. אז אני חושב שזה משהו שאתם צריכים לשים לב אליו, וקווין דורנט כבר בן 36, בוא, זה לא, אני לא חושב שאתם צריכים להיות מאוד מופתעים מזה ש...
האמת, וצריך גם להוסיף את זה שהשנה הוא שיחק נראה לי את הכמות משחקים הכי גבוה שהוא שיחק ב-4-5 שנים האחרונות.
כן, ואתה יודע, הוא משחק בתפקיד שהוא יותר פיזי עכשיו, הוא צריך לשמור על ה-40, הוא צריך איזה... זה אזור שהוא לא נוח לו. השאלה היא כאן עכשיו לדעתי, דרך אגב, גם דורנט, גם דווין בוקר במינוס 24 בדקות שלהם על המגרש, זה אומר שבדקות שהם לא שיחקו, הם היו, הסאנז היו פלוס 12.
אגב, גם כל השלישייה הרי לסיימה...
השאלה היא אם...
לא, סתם אמרתי שכל השלישייה סיימה עם שישה סלי שדה, כל אחד מהם. סתם אנקדוטה נחמדה.
כן. ובמצטבר עם 18-45. מי קלה בה? אוקיי. טוב שיש להם את ארי גורדון, אז...
בעונה מאוד חלשה, והנה הוא הגיע מהספסל, כן.
כן, עם 3-5 מהשלוש. מנסות נראים לך על אמת? אני עדיין לא קונה אותה משום מה.
אני האמנתי בהם כל השנה, אבל, וזה מצחיק, כי מצד שני האמנתי בסנס יותר, וגם שמתי 4-2 על הסנס בסדרה הזאת. לאור איך שדורנט נראה, ולאור איך שההגנה של מנסות הנראית, אני מאמין בהם לחלוטין. זו קבוצה שגם יכולה לאתגר את דנבר מבחינה פיזית. ראינו שהמשחקים ביניהם תמיד צמודים, ויכולים ללכת לכל כיוון. יש להם סטאר פאוור, למרות ששוב אנטוני אדוארדס, אתה יודע מה, בוא רגע נחזור שנייה טיפה אחורה. דיברנו על דווין בוקר ועל הניהול משחק שלו. אם יש משהו שנורא התלהבתי מהניהול משחק של דווין בוקר, הסבא, הוא כנראה לא פלור ג'נרל שרואה את כל המשחק, למרות שהאמנתי שהוא מסוגל להיות יותר כזה, אבל הוא כן הקריאות שלו הן ברמה הכי גבוהה שיש. אתה רואה אותו, נגיד, מתחיל פיק אנד רולי מצד ימין, מפינה חצי פינה ימין, ומצליח לעשות... למצוא את הסקיפס, כאילו ברמה מאוד גבוהה, ולזהות בדיוק מתי השומר מהקלעי בפינה מרמה לכיוון האמצע בפיק אנד רול. ובגלל זה אני כן אוהב את הניהול משחק של בוקר, אבל בוא נגיד שאתה צודק, זה כאילו לא פלור ג'נרל, זה יותר איכשהו מבצע את הקריאות שלו. ולשם אנטוני אדוארדס צריך לשאוף. כי אנטוני אדוארדס הוא מאוד שיפר את זה העונה, הוא עדיין לא קורא את המשחק מספיק טוב, הוא עדיין נתקע כשהוא לא מצליח לקלוע, ואיכשהו הוא לא מתפקד נגד הסאנסט כפית, זה, כאילו זה מצחיק, אני רואה אותו, נראה לי שנגד הנאגץ בסדרה, אם תגיע מתישהו, הוא יהיה הרבה יותר טוב. אמנם הלילה הוא סיים 8 אסיסטים, אם אני לא טועה, אבל הוא צריך לשפר את ראיית המשחק שלו, את קריאת המשחק שלו, לדעת לשחרר את הכדור בזמן, ובעיניי דווין בוקר זה כאילו זה באמת המודל, בגלל זה עשיתי את ההשוואה הזאת. הוא אמור להיות שחקן בעתיד יותר טוב מדווין בוקר, אני כרגע עדיין חושב שבוקר שחקן עדיף, למרות שבוקר היה מזעזע הלילה. בוקר גם, תשים לב מי השחקן של מנסות השקלה הכי הרבה הלילה.
מקדניאלס.
נכון, מי שאמר את מקדניאלס, דווין בוקר. פשוט חגג עליו, מקדניאלס שחקן שלא מקדרר ולא מייצר יותר מדי, כן? אתה יודע, כל חיתוכים, ולפעמים בלו באים כאלה, תקיפה של קלוז אאוט, וככה מקדניאלס עשה את כל הנקודות שלו הלילה. כי בוקר פשוט חיפף, והוא היה אמור להיות, כאילו, ובין היתר כי הוא פשוט נשא את רוב הנטל ההתקפי הלילה, כי ביל ודורנט לא ממש עזרו לו. יפה לראות את אדוארדס, כאילו אומר, אני לוקח את ברדלי ביל ואני גומר אותו. אני פשוט גומר אותו, אני משתק אותו, אני לא נותן לו לשחק. מקדניאלס עושה עבודה נהדרת על בוקר, בעיקר גם במשחק הראשון, פשוט הרג אותו. ושוב, אמנם זה אולי גם קצת דורנט שמחבל בעצמו, אבל טאונס כרגע, סך הכל, ממש בסדר עם דורנט, ואם זה ממשיך ככה, אני לא יודע מה יש לסנס למכור בסדרה הזאת.
כי אני חושב שתראה, דורנט אף פעם לא היה שחקן שהיתרון שלו במהירות על מול השומר שלו. היתרון שלו היה ביכולת להגיע למקום שהוא רוצה,
ולקלוע מעל השומר שלו, וכן, וטאונס יכול להפריע לזה.
טאונס יכול להפריע לזה, טאונס יכול להיות איתו פיזי, ואנחנו יודעים שדורנט לא אוהב שפיזיים איתו. אז מהבחינה הזאת, המעבר של דורנט מלהיות 3 בחלק גדול מהקריירה שלו, להיות 4, הוא בעייתי עבורו. ומצד שני, כנראה שהוא לא באמת, תשים אותו לשמור על אנטוני אדוארדס, זה כנראה לא ילך טוב.
לא, לא, זה יהיה קטסטרופה, השאלה היא, כאילו, הוא עדיין שומר בסדר, אבל הוא כבר, שוב, הוא כבר עבר עונה סופר פיזית, והוא מבוגר, וכן, הוא לא הצליח להתמודד. למרות ששוב, תשמע, סנס כנראה עושה משהו טוב, אם באמת אדוארדס כבר בצורה קבועה לא מצליח לקלוע מעל 15 נקודות, כן?
המשחק
הראשון שהוא קלה בו, אם אני לא טועה 23 נקודות, הוא לא עבר את ה-15 נקודות באף משחק מול המעונה.
הוא קלע 33 נקודות.
33, סליחה, אמרתי 23.
אוקיי, הסדרה חוזרת לפיניקס, אתה רואה משהו משתנה שם?
תשמע, אני לא סותם עדיין את הגולה לסדרה הזאת, למרות שבאמת הסנס נראים לא בתמונה, אבל אם רק יגיע, באמת לא יודע, אם ווגל יחפש איזה קצת הרגילים לקלעים, ולא יודע, ובוקר יפתח חזק מהמיד ריינג' את המשחק, כאילו כן, זה, סדרה הזאת יכולה להשתנות, אני, שם לפחות עוד מה שנקרא, איך אומרים, איך כמאמר הקלישה, אם אנחנו כבר בהרבה קלישאות היום, עד שלא לוקחים משחק חוץ, הסדרה לא התחילה. אז אני עדיין רוצה לחכות, כי אני כן חושב שהסאנס קבוצה מאוד טובה, וזה באמת אחת מסדרות סיבוב הראשון שחיכיתי להן, שתי קבוצות שבאמת מצוינות, וכל אחת מהן יכולה להיות קונטנדרית, וכל אחת מהן יכולה באיזשהו מקום לאתגר את דנבר, במערב כמובן, ומהצד השני, כרגע זה לא נראה טוב, אבל קשה לי כאילו לבטל את הסנס רק על רמת הכישרון שלהם, וגם זה שהם נראו ממש טוב בסוף העונה.
סדרה הראשונה שכן היה לנו בניצחון חוץ, זה מילווקי ואינדיאנה, אינדיאנה מנצחת הלילה במילווקי, 1-1 בסדרה, וזה חוזר אליה. מה נראה לך היה החריג, המשחק הראשון או המשחק השני?
אני רוצה להאמין שהמשחק השני היה חריג, כי אני הלכתי עם ניצחון של הבאקס, ואנחנו כן רואים בינתיים את דמיאן לילארד נראה טוב בשני המשחקים, אז כן ציפיתי באמת שגם שאין את יאניס, שהוא צריך לפתח איתו כימיה של תורית אורחה, אז יותר קל לו מבחינה התקפית. מה שמפתיע אותי זה שמידלטון באופן יחסי נראה טוב, אני חשבתי שיהיה לו קצת קשה לקפוץ ולהיות האופציה השנייה, אז הלילה באמת משחק פחות טוב, אבל עדיין סיים 15 נקודות, ובמשחק הראשון 23 נקודות, ויופי גם של ניהול משחק בין היתר, לצד לילארד הוא היה מעולה. אני עדיין יותר מאמין בניסיון של הבקס, מאשר בצעירי הפייסרס. הליברטון, לא יודע, משהו בו, כאילו, שבור, כאילו, הוא לא השחקן שהוא, קשה לו לעשות, לייצר את הסקורינג שהוא, כאילו להיות הסקור שהוא היה בתחילת העונה. זה כבר עונה השנייה שבחצי השני שלה הוא נחלש בעקבות פציעה. שאלה אם זה באמת רק הפציעה או שיש פה משהו מעבר. שהוא באמת פשוט פתח את העונה באיזשהו כושר פסיכי. אנחנו עדיין רואים אותו מנהל את המשחק מצוין, כי הוא רכז מעולה, אבל גם זה לא הגיוני שהוא מסיים בשני משחקים על 17 זריקות. זה הזוי, הלילה עם 4 מ-10 מהשדה, 12 נקודות, 12 אסיסטים, אבל זה, כדי שהפייסרס באמת ינצחו, זה, כאילו, זה לא הגיוני, אפילו שבאמת אנחנו רואים חלוקת נקודות מאוד מאוזנת ברוב הפייסרס, חוץ מבאמת מסיאקם שהיה מעל כולם 37, אבל
סיאקם, כן.
לא יודע, זה מרגיש לי שזה לא יכול להחזיק, לעומת מילווקי, שכן יש לה כלים התקפיים מגוונים יותר, וכאלה שגם מתאימים למשחק עומד של פלייאוף, ואני כן באיזשהו מקום סומך יותר על ההגנה של מילווקי, מאשר שאני סומך על ההגנה של אינדיאנה.
אוקיי, צריך לומר, מילווקי בשני המשחקים קלעה 109 ו-108 נקודות, אינדיאנה עברה מ-94 במשחק הראשון ל-125 במשחק השני, נראה לי שזה יהיה הקצב, זאת אומרת, מה שבאמת יכתיב את זה יהיה עד כמה מילווקי יוכלו להוריד את הקצב ואת הסקורינג של אינדיאנה. מעבר לזה שאני לא מאמין באף אחת מהקבוצות שם, מסיבות שונות, אבל יש לנו בעצם את הסדרה האחרונה, שאולי הכי מעניינת. דאלאס מנצחת בלוס אנג'לס הלילה, למרות שקוואי חוזר, 96-93, ומשווה ל-1-1. קוואי צריך לומר, לא נראה עדיין 100, הוא עם 0-5 מחוץ לקשת, 15 נקודות. מה שם הולך לקרות? עכשיו שהסדרה עוברת לדאלס.
טוב, אז הרבה אנשים חזו לסדרה הזאת משחק 7, זה הגיוני באמת שמסיימים את שני המשחקים הראשונים בשוויון. לוקה נראה פחות טוב, למרות התצוגות שלו. אנחנו רואים שבאמת הפורורדים של הקליפרס מצליחים להקשות עליו, כמו שהרבה חשבו, ואם יש קבוצה באמת שמתואמת כאילו שיכולה להקשות הלוקה, זה בראש ובראשונה הקליפרס. הרדן נראה סך הכל יחסית סביר הגנתית, והוא אפילו לפעמים מקבל בחילופים את קיירי, וגם את לוקה עצמו, ובסך הכל די מסתדר. מעבר לזה, אנחנו רואים שקשה למאבס כאילו להחביא שחקנים כאילו בהגנה. הקליפרס תוקפים את לוקה בכל הזדמנות. לוקה לרוב, נגיד, אם זה החמישייה הפותחת, אז הוא מתחיל על טרנס מן, ואז הם מחפשים את השחקן שלו. קיירי הוא זה שמקבל את ארדן, אני מודה שאני חשבתי שזה יהיה הפוך, שקיירי זה שיהיה על טרנס מן, ולוקה יהיה על ארדן, אבל הם באמת רוצים לשמור על לוקה כמה שיותר, כי הוא הרבה יותר עם הכדור מאשר קיירי. ומצד שני, הקליפרס, זה מה שהם עושים, פשוט תוקפים אותו בכל הזדמנות שיש. הלילה זה פחות עבד, בעיקר בדקות האחרונות, לוקה ממחצית ראשונה מאוד, לא מבחינת הסקורינג, כי הוא היה טוב, אבל הוא היה משהו בשפת גוף שלו שידרה אדישות, והוא לא, מי שראה את המשחק הוא יודע על מה אני מדבר, אבל פשוט הוא לא, הוא כאילו לא היה במשחק, לא היה לו אכפת, מלא עיבודים חסרי אחריות, ראינו את הקליפרס מוציאים את, בכל פיק אנד רול עם השחקן, כאילו עם הסנטר, אז זובץ יוצא כאילו לבליצים, ואז בעצם רואה כאילו כדי להוציא ללוקה את הכדור מהיד, והרבה פעמים, כאילו, שלוקה יודע לקרוא ולעשות את המסירה הנכונה, ראינו מחצית הראשונה שהוא לא מוסר טוב או שהוא מאבד את הכדור. ובמחצית השנייה, פתאום שנכנסו לו איזה כמה שלשות, ראינו פתאום את האנרגיה והוא מתעורר והוא מה שנקרא מצליח גם להרים את, את שאר החברים שלו ולהיות ביחד איתו כאילו בטירוף. נקודה על קיירי, קיירי היה מצוין כל המשחק, אפילו שהוא סיים באחוזים לא כאלה טובים ורק 23 נקודות. הוא פשוט היה תזזיתי כל המשחק, הוא רץ בטירוף להגנה, והוא כל הזמן עשה מהלכים, ניסה לחטוף, סיפק הסל, וכשבאמת ההתקפה נתקעה, היו קטעים שהוא לקח את, כאילו, את ההתקפה עליו, וייצר סלים מאוד חשובים. עוד דבר מעניין שאפשר לשים עליו לב במשחק הזה, זה שגפורד בקושי שיחק הלילה, קיד העדיף את לייבלי, ויותר מזה, המשחק נסגר עם מקסי קליבה כסנטר, בחמש, כשפי-ג'י וושינגטון בארבע, וג'וש גרין גם
קיבל לו מהדבר. קליבה קלש הוא גם סל קלאץ'.
ובדיוק בשביל זה הוא נכנס, כי, וזה גם מקשה מאוד על, על, על זובץ לעשות את, את הבליצים האלה. זה בעצם מקשה על הקליפרס לבוא ולעזוב שחקן. וזה בדיוק מה שקרה, בא לסגור שם באמצע, ולוקה מצא את קליבה לשלשה בחצי פינה ימין. בנג.
כן. כן, ואני מחכה לראות איך קוואי חוזר, כי לדעתי הוא אמור להיות אקס פקטור של הסדרה הזאת עבור הקליפרס. אבל אם באמת דאלאס הצליחו לפתור את את היתרון שיש לקליפרס בצבע דווקא עם שחקן כמו קליבה שיודע לקלוע מבחוץ, אולי אפילו עם הרכבים נמוכים שפי-ג'י וושינגטון פתאום משחק חמש, ראינו אותו משחק את זה בשרלוט מדי פעם, אז זה יכול להיות מעניין.
תשמע, זובץ עשה טרור במשחק הראשון, כן, הוא היה מצוין, והם הרגישו שהם כן צריכים איכשהו לעצור את הדבר הזה. עכשיו זה...
בדיוק.
ובאמת זובץ היום היה טוב, אבל לא המפלצת שהוא היה במשחק הראשון. וכן, זה יהיה מסקרן לראות כל פעם את הדינמיקה הזאת, כאילו מי... היה פה משהו, מעבר לזה ששתי הגנות באמת היו מאוד טובות, היה שלב שפשוט התקפות נתקעו, כאילו לא... בצורה לא ברורה, שפתאום כל קבוצה החליטה שהיא נותנת כדור לכוכב שלה, ושהוא מנסה לייצר ולא למסור לאף אחד, וראינו את את המאבס נתקעים לאיזה 4 דקות בלי סל שדה, את הקליפרס נתקעים ל-5 דקות בלי סל שדה, כאילו זה כל פעם מתחלף, גם זה היה משחק שגם ההובלה התחלפה בו 10 פעמים, והיה שוויון 9 פעמים. וזה בין היתר היה גם בגלל הדברים האלה, אז נכון, קרדיט גם להגנות, ובאמת שתי קבוצות ששומרות מצוין, בעיקר המאבס מאז הטרייד דדליין, אבל שוב, הקליפרס הקבוצה שאולי הכי מתאימה לשמור את לוקה, וכשארדן גם כן נראה ככה, באמת גם ווסטברוק מהספסל היום עם מספרים לא מרשימים, אבל הוא היה מאוד טוב הגנתית, והרבה חטיפות כזה, כשכבר השחקן נמצא בטבעת, והוא מאוד טוב בלהוציא לשחקן את הכדור מהיד, כשהוא חושב שהוא כבר בא לקלוע. אז יהיה מעניין לראות את הדינמיקה הזאת. זה סדרה שאני לא אופתע עם אף אחת מהקבוצות תעלה, בגלל זה גם אמרתי בעל 7 משחקים. צריך לראות אם לוקה מצליח, כמו שהוא יודע, לפצח את ההגנה של הקליפרס, כי כרגע זה נראה שמאוד קשה לו, על אף שהוא סיים עם 32 נקודות, הוא סיים באחוזים נוראים היום. ובגדול זהו, כאילו, איזה מאמן ידע להגיב טוב יותר, ולשלוף הרכב שמתאים בצורה טובה יותר, אני חושב שבאמת זה סדרה שלא, בגלל שגם שתי הקבוצות יחסית עמוקות, אנחנו לא נראה פה חמישיות קבועות שסגרות משחקים, יהיה פה המון שינויים לקראת כל משחק, ובכל משחק.
זה נכון אולי לגבי דאלאס, אני לא בטוח עד כמה יהיה יותר מדי התאמות פרסונל מהצד של טיירון לוי, יכול להיות שבקוורג' בכל מיני דברים ספציפיים, אני לא יודע עד כמה, אני לא רואה אותו שולף פתאום את פי-ג'יי טאקר בשביל להתמודד עם מקסי קליבה, בוא נגיד ככה.
כן, אבל אני רואה אותו שולף פתאום את נורמן פאוול לסגור איתו משחק, משהו שהוא לא עשה היום, כי הוא יצטרך כוח אש ומי שמייצר, וכדי להמשיך ולהפעיל לחץ על המגנים של דאלאס. הוא לא השומר הכי טוב, אבל הוא צריך לקבל יותר דקות, והוא גם הלילה היה לא רע בכלל בדקות כשהוא שיחק, ופשוט הוא לא משחק מספיק. אז טוב, אוקיי, באמת שדווקא היום הוא היה עם 26 דקות, הוא היה עם 2-10 מהשדה, אבל כן, הנה, 2-4, וזה כאילו שתי קליות היחידות, לא היו שתי קליות 3.
טוב, אני חושב שמי שתעלה מכאן היא תהיה זאת שתפגוש את דנבר בגמר המערב, אבל נחכה לראות איך זה, איך הדברים מתפתחים פה. מילה על טייריס מקסי שזכה בתור השחקן המשתפר, יש משהו להגיד על זה?
צפוי.
כן.
כן, רק רוצה לזרוק מילה על ארדן, ארדן בינתיים הגיע לסדרה. שני משחקים של מעל 20 נקודות, עלה לה גם 8 אסיסטים, וחשוב לתת לו קרדיט גם על התרומה ההתקפית שלו. וגם האמת ששוב, הוא אחלה בהגנה.
כן, הוא לא רע בינתיים, כן.
כן.
טוב, נעבור לשאלות הגולשים. יש לך, יש שתי שאלות שמכוונות אליך. אחד זה, האם דיאג'לו ראסל הוא שחקן לפלי אוף?
זו שאלה קשה, זה...
זה שתיקה ברמת דוק ריברס על בן סימונס, מה שהיה
פה
עכשיו.
לגמרי, זה כן ולא, אני חושב שהוא... צריך להיות, הוא כן צריך להיות, לא יודע, פחות עם הכדור, לשחק יותר גם שוטינג גארד, כי הוא השנה סוף סוף הוא שיפר את, את היכולת שלו לתפקד אוף בול, וזה קריטי למשחק פלי אוף שלו, והנה ראינו גם שאתמול הוא היה טוב מבחוץ, והוא צריך לא לקחת על עצמו יותר מדי, אבל כן חשוב עדיין שהוא כן ימשיך לייצר מהפיק אנד רול, כי אתמול נגיד זה מה שהיה חסר במשחק שלו, והעיבודים שלו היו קריטיים. למרות שהוא היה טוב מבחוץ, הוא עדיין כאילו, כן עשה נזק בגלל כשהוא לקח את הכדור. אז אני עדיין מאמין בו, אבל שוב, הדרמה מסוימת, הוא לא כוכב, אבל בסגל הזה של הלייקרס, כן, הוא האופציה השלישית, הוא שחקן יותר טוב מאוסטין ריבס. הוא עוד לא הוכיח את עצמו באף פלי אוף, אבל אתמול היה צעד בדרך.
אוקיי. אני, האמת שעל השאלה השנייה, אני רואה שענית בטוויטר שלך, אם היית במקום הם, מה היית עושה כדי להוציא יותר מהצוות המסייע? וגם יחסית ענית, פחות יותר מה שדיברת עכשיו, על לשחק יותר עם ראסל אוף דה בול. שאלה, האם ג'ואל אמביד יהיה מהסופרסטארים האלה שלא יגיעו לגמר אף פעם?
שאלה יפה, אני לא יודע, אנחנו גם לא יודעים אם הוא שייר בפילדלפיה, אבל... כרגע זה נראה שאמביד לא מצליח לעלות את הרמה שלו בפלייאוף, לא מצליח להגיע קשיר לפלייאוף. אני חשבתי שדווקא הפציעה הזאת אולי תעשה לו טוב, שהוא לפחות ינוח והגיע הרבה יותר טרי ורענן, ובפועל זה הוא מגיע יותר שבור מאי פעם.
מצד אחד כן, מצד שני הוא זהו, כנראה...
הוא לא החלים.
עדיין הכאבים בברך לא עזרו. אני חושב שאמביד הוא מסוג השחקנים שהם יכולים להיות השחקנים הכי טובים בקבוצה האלופה, הם לא יהיו המנהיגים של קבוצה האלופה. יש המון, המון דוגמאות כאלה, זה יכול להיות דייוויד רובינסון ואנטוני דייביס וקווין דורנט אגב. קוואי... אתה עוד יכול להגיד שכן יש משהו בדרך שבה הוא מתנהל שהיא שונה מבחינת המנהיגות, שכן הוא משמש איזושהי דוגמה, אני לא חושב שאמביד יכול לשמש איזושהי דוגמה, אני חושב שזה תלוי בעיקר עם איזה סגל, אם הוא היה משחק עם קאי לאורי לפני 5 שנים, 7 שנים, אז אולי היה לדבר על, היה מה לדבר על גמר.
כן, כאילו תיאורטית...
אבל כרגע כשהוא זה שאמור להיות המוביל, אני לא רואה את זה.
תיאורטית הייתי רוצה להאמין שיש לו דווקא תכונות שהוא יכול להיות מנהיג ביניי, אבל עצם זה שבכל הזדמנות שיש לו הוא זורק אחריות ומתיח אשמה באחרים, גם זה לא רק על פציעות ושיפוט, אלא ממש חברים לקבוצה.
כן.
זה נורא בעיניי, וזה כאילו, כן. כמובן מבטל כל סיכוי שלו להיות איזשהו מנהיג חיובי.
מבין השחקנים הצעירים של הליגה, מי חוץ מוומבי יכול להיות שחקן טיר ראשון?
בעצם צעיר זה נחשב פחות מ-25, נכון?
הוא אומר עד גיל 24, נדמה לי.
אז מי בכלל עונה על הקטגוריות? אז מן הסתם צ'אט הולמגרן. אני חושב אבל שזיון עדיין מספיק כאילו צעיר, נכון? כאילו זיון
לדעתי... זיון זה השם שהיה לי, שלא חשבתי שזה. יש את אנט.
אנט כמובן.
שהוא עדיין לא בן 24 לדעתי. שי לדעתי כבר עבר 24.
שי לדעתי עבר נראה לי גם, אני חושב שהוא גם 26, אבל... אני רוצה לזרוק שם ש... אולי סוף סוף זה יקרה, והשנה הוא כן מאוד השתפר, הוא פשוט היה בקבוצה באמת מזעזעת, וזה קייט קנינגהם. אני, בא לי להאמין שהוא עוד יהיה שחקן טופ טיר, זה הייתה הבטחה ממנו, שהוא יציל את דטרויט.
טוב, אתה מאמין בזה יותר ממני.
אני מקווה, הנה, אימוג'י של תפילה.
אני לא יודע אם אפשר להכניס אותו, אבל הוא לא יהיה השחקן הכי טוב בליגה, אבל ג'יידאב יכול להתפתח למשהו מאוד מעניין לדעתי.
ג'יידאב, מה שהוא עשה בשנה השנייה, שאגב ג'יידאב סיים מקום רביעי, אני לא טועה, בבחירות לשחקן המשתפר, ושחקן שנה שנייה לרוב לא נוטים להצביע לשחקנים כאלה, אז זה גם כן איזושהי נקודה להסתכל עליה. הוא יכול להיות, קודם כל אני חושב שנה הבאה הוא כבר יהיה אולסטאר. אם הצנדר גם כאילו יתנו עוד עונה טובה כזו, הוא יבחר לאולסטאר, הוא הראה יכולות סקורינג באמת מצוינות, והוא ניצל את כל האש משי, אבל ראינו גם, אני חושב שזה היה במשחק נגד הניקס, איך הוא באמת די לבדו החזיר אותם, קפה שוויון וסבבה, שי קלה את הסל ניצחון, וקיבל את כל הקרדיט, אבל זה היה משחק על השם של ג'יידאב.
ושם אחר שאני רוצה להחזיר, שלא, הוא אמנם לא מתחת לגיל 24, אבל הוא עוד לא בן 25, שאני עדיין מאמינים בו, ג'אמורנט.
ג'אמורנט, כן, בוא נראה את כמה הוא... אני גם חושב שיש לו מה לתת בליגה, ושקברו אותו מהר מדי מבחינת היכולת משחק שלו, וגם ראינו איך שהוא חזר...
השאלה היא עכשיו פיזיות. איך הוא יחזור פיזית?
אני חושב שהוא יחזור בסדר, הוא גם מאוד צעיר, אני פשוט לא החשבתי אותו, כי הוא לא בקריטריון הזה, כאילו של 24, אבל כן, ברור, אני חושב שהוא, מה שהרס לו מלהיות הפנים של הליגה, זה כל התקריות שלו מחוץ למגרש, אבל הוא לחלוטין בדרך לשם, מבחינת הרמת המשחק שלו, וראינו גם שזה רכז שמשפר את הקבוצות שלו.
טוב, שאלה אחרונה, אז דרור שאל, מתי פעם האחרונה התחיל ככה עם ניצחונות ביתיים בלבד, ומה הכמות הכי גדולה שהייתה ניצחונות ביתיים לפני ניצחון חוץ ראשון? אז במקרה שאלו אותי לזה גם באופן פרטי בעמוד של גבריאל ברונשטיין, שאל אותי את זה בעמוד, אז פעם חמישית שכל שמונה הסדרות, זאת אומרת שזה 1-0 ביתי בכל הסדרות, זה קרה ב-2013, 2004, 1990 ו-1988, וגבריאל בדק וראה שב-2013 זה היה הכי הרבה ניצחונות ביתיים לפני הניצחון החוץ הראשון, שזה היה אז 13 ניצחונות רצופים, אני רוצה לומר, כן, סליחה, 2004 היו 13 ניצחונות ביתיים לפני ניצחון החוץ הראשון, אז הלילה אנחנו עצרנו על 12, המשחק ה-13 כבר היה ניצחון חוץ, אז זה היה הרצף הארוך ביותר.
יפה.
כן. טוב, יש עוד פלייאוף היום, יש לך מה להוסיף?
לא, צריך ללכת להשלים שעות שינה, שנהיה מוכנים למחר.
כן, בדיוק, שיהיה בהצלחה. תודה רבה למי שהאזין, ונתראה בשבוע הבא.
תודה רבה, להתראות.